אנחנו בחובת תלמידים נעשה הפסקה לדון בשאלה איך מתעסקים במידה של גאווה. כשנגדיר שביטחון עצמי בריא זה ילד שיודע שהוא שווה ויודע שיש דברים שהוא טוב בהם והוא שלם עם זה, הוא לא צריך כל הזמן להראות. בסדר? מותר לו להרגיש שהוא יפה? כתוב במדרש רבה שטיבו של ילד, בן אדם כשהוא נולד הוא מתחיל, אז הוא כמו עץ, הוא אבן, הוא לא עושה כלום. ואז הוא נהפך להיות כמו חזיר, שהוא מתעסק באפר, והוא חופר, והוא מתלכלך. ואז הוא נהיה כמו כלב, הוא רודף אחרי דברים. ואז הוא נהיה כמו, כמו סוס, שסוס מייפה את עצמו ככה. הילד, כשהוא מגיע לגיל הטיפש 16, כל הזמן דואג שהוא יהיה יפה, למצוא חן בעיני אנשים. ואז הוא מתחתן והוא נהיה חמור. צריך לשאת בעול. אז המדרש רבה אומר את המדרש הזה בכמה מקומות. זה בתנאי שאין לו תורה. אם אין לו תורה, אז זה ההתעסקות הטבעית של האדם. אם יש לו תורה, אז האדם אמור להיות, להתעלות. אבל זה לא סותר את הטבע של האדם. ילד עדיין בגיל 2, 3, 4 ייהנה לשחק בחול ולהתלכלך. תנו לכל ילד מגפיים, או אל תתנו לו מגפיים, הוא ירצה לרקוד בשלוליות. עם מגפיים, אתה תהיה רגוע, בלי מגפיים, זה לא יפריע לו. ילדים אוהבים לשבור, לפוצץ. וילד באופן טבעי, כשהוא מגיע לגיל הטיפש 16, מאוד עסוק באיך הוא נראה ומה אנשים חושבים עליו ואיך הם רואים אותו. יש אמירה שאמרו לי כשאני הייתי בגיל הטיפש 16, זה שכשילד יש פיצי בגרות בגיל הטיפש 16, אז הוא מסתובב וחושב שכולם חושבים ומתלבטים ואיך הוא נראה עם הפיצי בגרות, ואז הוא מנסה לשכנע את עצמו ש... הם לא רק חושבים על זה, הם רואים אותי, הם רואים אדם שלם, הם לא רק חושבים על הדבר הזה, ויש כזה מאבק פנימי. עד שהוא מתבגר והוא קולט שאף אחד לא חושב על הפיצי בגרות שלו, זה בכלל לא מעסיק אנשים. אבל זה טבעי. השאלה פה היא כשאנחנו רואים גאווה שהיא בעייתית, וחשוב להגדיר אותה קודם כל. זאת אומרת, זה שילד שמח ומרוצה מדברים שהוא מצליח בהם, זה בסדר גמור. זה ביטחון עצמי בריא, וזה חשוב שיהיה לו את זה. זה שילד רוצה להראות לאנשים אחרים שהוא מוצלח, זה גם בסדר גמור. הבעיה היא כשזה עובר איזשהו גבול שלילד מאוד מאוד חשוב מה אנשים חושבים ממנו, וזה איפה שאנחנו חוצים את הקו, אנחנו נכנסים לשטח של גאווה שלא בריא. זאת אומרת, כשילד מגיע למקום ש... אם לא מחזיקים ממנו, לא מרגיש שהוא שווה כלום, וזה לא עניין שאם לא מחזיקים ממנו, זה עניין שהוא קם בבוקר והוא מיד עסוק בשאלה מה יאמרו עליי ומה יחשבו עליי ואיך אני נראה, והאם יש לי את המותג הנכון, והאם השיער מסורק נכון, ואיך אני מרשים את כולם, והוא מסתובב בצמאון לאישור של אנשים אחרים, זה איפה שזה נהיה בעייתי. וזה יכול לבוא לידי ביטוי בעולם הדתי גם כן. זאת אומרת, זה לא צריך להיות דווקא בדוגמות שאני תיארתי, במותגים. היה ילד שאני עזרתי את ההורים שלו, שזה לא טוב שבבר מצווה שלו דיברו על איך שהוא מתמיד, והוא מגיע למניין ראשון, ואיך שהוא מגיע לכל השיעורים. אמרתי, אתם מפתחים פה בעיה באגו שלו. זה לא בריא לו, הוא חי, הוא קם בבוקר בשביל המחמורות האלה. וזה לא בריא. זה שילד נהנה כשנותנים לו מחמורות זה דבר אחד. זה שילד מרגיש צורך לזה כל היום, זה מה שחשוב לו, זה בעיה. והם אמרו, מה אתה רוצה? הילד לומד, והילד כן מתפלל. אמרתי, לא, אם המגמה שלו בכל הדברים היא המחמאות והאישור החיצוני, אז אתם חופרים לעצמכם בור שלא ברור שאפשר לצאת ממנו בצורה נורמלית. ובאמת הילד הוא סיים את דרכו בבית חולים לחולי נפש. זאת אומרת, הילד לא יכל לצאת מזה. וזה למה שאני אומר, שהבעיה הזו כשהיא הולכת וגדלה, היא לא צריכה לבוא לידי ביטוי רק בעולם של החיצוניות, הגשמיות. זה יכול להיות גם בעולם הדתי. היה עוד אחד שהייתי מיודד איתו, ויצא לנו לדבר על הנושא הזה אחרי שהוא ניסה להתאבד. אז יצאנו לטייל, והוא אמר לי, אתה צריך להבין, אני דילגתי 2 כיתות, תמיד הייתי הכי מוצלח, בכל מבחן הוצאתי 100. היה לי כל הזמן חשוב שאני אקבל את האישור שאני אהיה הכי טוב, הכי מוצלח, הכי הכל. ובאיזשהו שלב, זה לחץ שאני לא יכולתי לחיות איתו. זאת אומרת, החיים פשוט לא, לא שווים במצב כזה. עכשיו, זה נכון שהחיים לא שווים במצב כזה, אבל אם ילד נכנס למערכת כזו, הוא לא יודע איך לצאת ממנה. וזה יכול להתחיל בדברים חיוביים. הילד בסדר, הוא מוציא 100 כל פעם. הוא מדלג שני כיתות. זה היה אחד שהיה הכי טוב בכדורסל, היה חגורה שחורה בקראטה, היה מצטיין בלימודי קודש, לימודי חול. הכל נהדר, אבל כשהוא עובר את הקו והכל הוא למען המחמות החיצוניות האלה, אז הילד נכנס לתחום של בעיה נפשית שיכולה לגדול למצב שהוא כבר לא יודע איך לצאת ממנה. וזה יכול להתפרץ בדברים קיצוניים, נתת לך שני דוגמאות של מצבים ממש קיצוניים שזה התפוצץ, וזה למה שזה מאוד חשוב לטפל. אז עכשיו השאלה היא איך לטפל. אז יש בזה כמה שיטות ואפשר להשתמש לפעמים באחד, לפעמים בשני ולפעמים בכולם, וההורה צריך לבחון מתי לעשות מה. קודם כל צריך לדעת שזה לא בושה ללכת לייעוץ. זאת אומרת, לפעמים הדרך הכי טובה זה ללכת לייעוץ מקצועי ולקחת סדרה של פגישות, הורים עם ילדים, לפעמים מספיק הורים בלי הילדים. זה דבר חיובי. הקונץ בזה, הדבר הקשה בזה, זה למצוא את האדם הטוב. שהרבה יועצים הם רעים.
מה הכוונה יועץ מקצועי?
זה יכול להיות פסיכולוג ילדים, זה יכול להיות יועץ חינוכי, לא אכפת לי. זה צריך להיות אדם שיש לו את הניסיון ויכול להקשיב ויכול להבין, להיכנס לראש של הבית שלך, או לילד שלך. זה גם מאוד יעיל לשבת לשיחה עם הילד, לא שיחה ביקורתית. זאת אומרת, לשבת ולדבר עם הילד, תשמע. זה מעולה שאתה עושה א', ב' וג' וד', ואתה אדם מקסים. אנחנו מאוד אוהבים אותך, ואנחנו מאוד אוהבים את צורת ההתפתחות שלך. אנחנו מאוד מעריכים את ההתפתחות שלך. שים לב שלא השתמשתי במילה גאים בהתפתחות שלך. אני לא אוהב את המילה גאה בה. אני לא יודע למה בעברית זה התקבל. גאווה זה לא דבר, גאה זה לא מילה שאני חושב שהיא נכונה להשתמש בה. אנחנו מאוד מאוד שמחים בהתפתחות ובדרך שאתה הולך. אנחנו רוצים שתחשוב על נקודה מהותית אמיתית. בכל מצווה יש ערך עליון, כפי שחיי אדם כותב בהתחלה, בהלכות הראשונות, כשאדם עושה את זה בצניות, כפי שכתוב בזוהר. אותה אישה, חיי אדם מביא זוהר, אותה אישה שהייתה מתענה ומפרסמת מכולם את התעניות שלה, ואמרו שמחכה לה, שולמי, אוקיי, אני לא זוכר, שמחכה לה עונש חמור, בגלל שהיא מפרסמת את הצומות שלה. זה גם מוזכר בהלכות תענית, זאת אומרת, השולחן ערוך מביא את זה גם שם. לא ככה אדם. אוקיי? אתה יודע, בסדר, אני לא יודע. למעשה, אני חושב שלא לצטט לו את ירושלמי, אתה אומר, אני זוכר את זה בשם הזוהר, אבל אני פשוט זוכר שאחרי אדם מביא את זה מהזוהר, אבל זה לא משנה. אני לא הייתי מצטט לו את זה. אני אומר, אבל חשוב לדבר איתו על זה שיש ערך גם מבחינה תורנית, אבל גם מבחינה פיתוח עצמי. כשאדם עושה משהו, והוא עושה את זה לשם האמת, לא לשם המחמות החיצוניות. הייתי מדבר עם הילד, קודם כל אפשר להתחיל בצורה עקיפה, אם הוא מספיק צעיר, לדבר איתו על אנשים גדולים שהיו עושים דברים בסתר. יש את הסיפור על הבעל שם טוב, אתם מכירים שהבעל שם טוב תמיד ערב יום כיפור, איפה הבעל שם טוב היה? אפשר לעשות עם זה סיפור ארוך, אני אומר את זה בעשר שניות. היה מתנגד אחד שרצה לדעת איפה הבעל שם טוב, אמרו לו שערב יום כיפור הוא עולה לשמי מרומים כהכנה ליום הגדול והנורא הזה, והוא לא האמין. אז הוא התחבא מאחורי הבית של הבעל שם טוב ועקב אחריו, ואז הוא ראה שהבעל שם טוב הולך לאיזושהי אלמנה שגרה בקצה היער, והוא קורט בשביל העצים ומביא לה מספיק עצים לכל החורף בערב יום כיפור, הוא דואג שיהיה לה עצים לכל החורף. ואז הוא חזר לחסידים ואמר, אתם חושבים שהוא עלה לשמיים, הוא עלה לשמי השמיים. זה, לא יודע אם זה סיפור אמיתי, אבל זה מה שמספרים. אז אבל
השתרש בו כל הערב?
לא. יש פה לימוד, אבל אין קולה. יש פה לימוד, אבל אין פה קולה.
אתה מוסר שיעור?
אנחנו לומדים יחד.
ויאמר, חברת תלמידים?
כן. זה הרבה פעמים בדברים חינוכיים זה יותר טוב דרך סיפור בלי לדעת, ודאי זאת אומרת דרך סיפור שמספרים לו שמדגימים את הערך. הרבה פעמים אפשר לעזור לילד להפנים את זה בלי ללכת בצורה ישירה. הרבה מהספרי מוסר כתבו שהמידה הכי קשה להתמודד איתה זה הגאווה, כי הרי עם הגאווה, זה סותר את היכולת של האדם להתמודד עם המידה הזו. אז זה טוב כשבן אדם תקוע בעצמו בגאווה, אבל כשהוא ילד, עדיין יש לנו יכולת לעזור לו. לא אחריות, אלא יכולת. כי מגיל 13 ומעלה, אין לי אחריות חינוך על הילד. זה לא אחריות שלי, זה היכולת והזכות שלי, שכהורי יש לי יכולת השפעה, אז אני צריך לנסות לנצל אותה. יש הבדל. זה מאוד חשוב מבחינת הסתכלותית על הילד. אז קודם כל אפשר לנסות בדרכים חיצוניות, לספר לו על אנשים, זה תמיד שלב א' בחינוך, לא לגשת ישיר. ללכת בעקיפין, לספר לו על אנשים, סיפורים על ערך של אנשים שעשו דברים בסתר ועשו מצוות בסתר, ומתוך זה לפתח את הערך הפנימי אצלו לדברים שנעשים לשם שמיים באמת. לפעמים זה מצליח. אני משאר מתוך השאלה שלך שאתה מדבר על מציאות שזה לא יצליח, שהבן אדם כבר תקוע במידה הזו ברמה מעבר, שזה לא יצליח. דבר שני שאפשר לעשות זה להפגיש אותו עם זה באופן פיקטיבי. זאת אומרת, אתה יכול ליצור מציאות שהוא נותן בסתר. אתה יכול למצוא איזושהי צדקה, אתה פונה לרב של היישוב, אתה אומר, תראה, תאמר לי, איזה משפחה צריכה לחם כל ערב שבת, אני רוצה לקנות חלות, ואתה אומר לילד, שמע, אף אחד לא יכול לדעת מזה, אני רוצה שתעזור לי במצווה בסתר. אנחנו נביא למשפחה, אף אחד לא יודע שהם עניים, אף אחד לא יודע שהם נזקקים, אתה תעזור לי, נביא להם כל שבת, אנחנו נביא להם לחם. אתה נותן לו אחריות, אתה נותן לו לחוות קצת מה זה לעשות מצווה לשם שמיים. ושוב, אפשר לפתח את זה טיפה. אפשר מזה לגשת לארגונים, לומר, אני רוצה להשתתף בסתר. ככל שאתה עוזר לילד ליצור את זה בצורה אמיתית, בלי לגשת ישירות למידה, זה תמיד יותר טוב.
למה בפניקה כזה? אתה עושה לו דבר כזה, אתה נותן לו אחריות ללחם כל שבת, בסתר, למה זה לא יפתח בלי להיות בעל גאווה? הסיפים עושים מדברים אותך, שהוא עשה הכל בסתר, והוא חושב שהוא הכי טוב בעולם.
זה בסדר, אין לי בעיה עם זה. עצם זה שהוא לא צריך את האישור החיצוני של אנשים, שהוא עושה מצווה בסתר, אז בכל מידה, כפי שכותב החזון איש בהתחלת פרק ב' של אמונה וביטחון, פשוט למדתי את זה השבוע, אז אני זוכר איפה זה. החזון איש כותב במידות, זה לא 100% או 0%, זה הדרגתיות. אז אם הוא יכול לעשות מצווה בסתר, זה שבתוכו הוא לא 100% לשם שמיים, אין לי בעיה עם זה, גם אני לא לשם שמיים. לא נראה לי, לא. ההפך, אני עוזר לו לפתח עשיית מצווה לשם דבר טוב, לשם האמת, לא לשם הכבוד שאחרים ייתנו לי. זה שהוא בתוכו מרגיש טוב מעצמו, טוב שהוא מרגיש טוב מעצמו, אני רוצה שהוא ירגיש טוב מעצמו. אני לא רואה בזה שום דבר פסול.
למה הוא חושב שזה ילך בכיוון הזה, שזה יוריד מהגאווה שלו ולא יוסיף?
אני לא אמרתי שזה יוריד מהגאווה. אני רוצה בצורה חיובית לתת לו לחוות תחושה של עשייה אמיתית. הבעיה שלי בגאווה שלו זה החוסר בריאות בזה שהוא מחצין את הדברים. אני לא מתמודד בצד המידתי של הרמב״ם. אני מתמודד בצד הפיתוח הנפשי. מתוך הפיתוח הנפשי אני אגיע לרמב״ם. אבל אני כמחנך, מה שמעניין אותי זה הפיתוח הנפשי שלו, שהוא ידע לעשות דברים לשם הערך האמיתי שלהם, ויותר חשוב לי מזה אפילו, זה שהוא לא יהיה תלוי באישור של אחרים. שהוא לא יחיה חיים חיצוניים. הבעיה שלי בגאווה זה שהוא כל הזמן מחצין וכל הזמן צריך את הפידבק של אחרים. זה איפה שהוא נקלע לעולם, שהוא כל כך לא בריא מבחינה נפשית, שזה יכול בסוף להוציא אותו מדעתו. זה הבעיה שלי. זה שיש מידות שצריך לעבוד עליהן, תמיד יש מידות שצריך לעבוד עליהן. אבל שוב, פה אין לי בעיה שהוא מרגיש טוב עם עצמו, והוא מרגיש, אני אדם טוב, עשיתי מצווה בסתר. טוב מאוד. ההפך, אני שמח לפתח את זה. אבל זה גם יעזור לו, כי הוא ידע שהערך זה כי זה בסתר. וברגע שהוא יגלה למישהו, הוא ירגיש רע עם עצמו. זה מה שאני רוצה לפתח. שהוא ילמד את הערך של הדברים בסתר. עכשיו, חוץ מזה אפשר לשב ולדבר על זה. אבל שוב, השני שלבים האלה, אם על ידי, אם אני יכול לפתח את זה, אז אני השגתי הרבה. עכשיו אפשר, יש כמה דרכים שאפשר לעשות. אפשר ללמוד ספרים על מידות. ילדים דווקא הם עדיין נייר די חלק. כשאתה לומד ספר טוב על מידה, אתה לומד אורחות צדיקים, זה נדבר לילד. יש לו הרבה פחות מחסומים ממבוגר. ילד יכול להשתנות הרבה יותר בקלות ממבוגר. אז שווה לקחת ספר, צריך לראות לפי האופי איזה ספר מדבר אליו. זה יכול להיות, יש הרבה ספרים על המידות. אני אישית מאוד אוהב את אורחות צדיקים. אבל כל אחד ועניינו. ואפשר לדבר בצורה ישירה, ולדבר על זה שבן אדם צריך לנסות לצאת מהמצב הזה שהוא כל הזמן תלוי במה אחרים יאמרו. והדיבור הישיר הרבה פעמים אצל הילד נוקב לליבו, בלי ביקורת. זאת אומרת, לדבר איתו על לאן אנחנו צריכים לפתח את עצמנו, והחשיבות שבדבר. אני חושב שאלה הם כלים שמאוד יכולים לעזור לילד לצאת מזה. ואני חושב שכן צריך לטפל בזה. כן צריך לדבר עם הילד הזה. זאת אומרת, זה דבר שבאמת, אם הוא מתפתח, אז הוא יכול מאוד להזיק לילד. שוב, כשזה בקיצוניות. אתה תיארת מקרה קיצוני, אבל אם סתם הילד הוא קצת בעל גאווה, טוב מאוד, אין לי בעיה עם זה. זה חלק מלהיות בגיל טיפש עשרה. זה שהוא צריך להראות לכל החברים שהוא יותר מוצלח, בסדר. זה חלק מלהיות בגיל הזה. שוב, כל עוד שאני לא עובר למצב שהוא חי בשביל זה, שזה כל החיים שלו. אם זה רק פה ושם, הוא צריך להראות להם שהוא הכי טוב, הוא הכי מוצלח, פה ושם, בסדר גמור. בסדר?
יש בגיל, יש גבול
לכמה
אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה.
כן.